Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 174, סגן אלוף יצחק מאיו, ענת קורול וחברי Space IL, חלק ב' של האירוע בצוותא שהוקלט בהשתתפות הקהל. לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שבעשירי ל-12, כשבוע לאחר שהפרק הזה יוצא לאור, נקיים הקטון של עושים היסטוריה במשרדים שלנו בבנימינה. נותרו עוד מספר מקומות פנויים, אז אנא הרשמו עכשיו. שלחו אליי מייל לכתובת run@runlevy.com או בטופס צור קשר דרך האתר. לא מדובר בהקטון של מתכנתים, אלא ביצירה משותפת של פרק של עושים היסטוריה, הפרק על שאלות של ילדים. זה עומד להיות אירוע כיפי ויהיה שווה להירשם. יום חמישי, העשירי ל-12, שעה 19:00 במשרדי עושים היסטוריה, לא רחוק מתחנת הרכבת של בנימינה. זהו. ועכשיו אל חלקו השני של האירוע בצוותא.
הוא היה הנווט במטוסי פאנטום F-16 ומטוסי ניסוי. הוא גם הנווט הראשון שיצא לקורס בקרים ושירת ביחידות הבקרה של חיל האוויר. יש לו תואר ראשון ושני בפיזיקה, והסמכה כמומחה מטען במעבורת החלל מטעם נאסה, כמחליפו של אילן רמון, זיכרונו לברכה. קבלו את סגן אלוף במילואים, יצחק מאיו.
אז שוב, ערב טוב לכולכם, ערב טוב, יצחק. אז ספר לנו, יצחק, אני חושב משהו שהוא, דבר ראשון שאולי קפצתי לראש כשקראתי את הביוגרפיה שלך. איך נבחרת בכלל לתפקיד הזה של אסטרונאוט?
ערב טוב. אז קודם כל אותי לא חיפשו ברחובות, כמו את הכלבים.
גם אתה עמיד, אני מקווה.
כלומר, בכל הנושא הזה של הבחירה, היו מספר קריטריונים, שהם די מזכירים קריטריונים שהיום גם נאסה מציגה כשהיא רוצה לבחור אסטרונאוטים. דבר ראשון זה השכלה אקדמית, שזה אגב דבר שאני כל הזמן מדבר כשאני מרצה לילדים, והם שואלים אותי מה צריך להיות אסטרונאוטים, דבר שם תלמדו. ואחרי שתלמדו כבר תבינו מה אתם רוצים לעשות. אולי גם תהיו אסטרונאוטים.
עניין של... שאלו בחיל האוויר מי רוצה ואתה התנדבת?
זו צורה מאוד מעניינת להגיד את זה. זאת אומרת, האם שאלו, יצא קול קורא ואנשים הרימו ידיים, אז לא. היו מספר קריטריונים שחיל האוויר ביחד עם סוכנות החלל הישראלית קבעו. חלק אחד זה כמובן התואר האקדמי, ניסיון בניסויי טיסה. אני באותו זמן הייתי ביחידת ניסויי טיסה של חיל האוויר. וכמובן, בגלל שזה בחיל האוויר, אז גם איש צוות אוויר.
ואתה נכנסת בעצם על תקן מומחה מטען במעבורת החלל. מה זה בדיוק מומחה מטען?
לנאסה, למרות שהיום הם גם, זה קצת מוזר להגיד, כי היום האמריקאים לא טסים לחלל, ואם הם טסים, הם טסים בגלל שהרוסים מוכרים להם מקומות. אבל בתקופת המעבורת, היו בנאסה שלוש קטגוריות של אסטרונאוטים. קטגוריה ראשונה הייתה טייסים, שחלק מהמשימה שלהם הייתה להטיס את מעבורת החלל, או לפחות בחלקים שבהם טייס הנדרש, הם ישבו בקוקפיט והטיסו את המעבורת. העיקר של צוות האסטרונאוטים, מה שנקרא מומחה משימה, או מישן ספשליסט, והקטגוריה השלישית שאילן ואני היינו בתוכה מומחה מטען, שזה למעשה אסטרונאוט שבא לטיסה אחת, הוא מומחה למטען, או במקרה שלנו זה איזשהו ניסוי שהגיע איתנו, מבצע את המשימה, משתתף כצוות כמובן לצוות המעבורת, ולאחר המשימה חוזר הביתה, לא נשאר בנאסה. בדרך כלל, מכל ההיסטוריה שיש, רוב מומחי המטען טסו טיסה אחת, ואם אני לא טועה, הייתה יפנית אחת שאפילו טסה פעמיים, היא יצאה לחלל לניסוי, חזרה ליפן למספר שנים, ואחרי זה באה לטיסה נוספת.
אז בעצם כאן אנחנו יכולים לראות תמונה מתוך, בזמן ההכשרה שלך, עם ג'ון גלן, אתה ואילן רמון פה, ואתה בעצם הייתה הגיבוי של אילן רמון.
כן.
ספר לנו קצת על ההכשרה בעצם. למשל, ספציפית כשקראתי את התהליך שאתה עברת, כמה דברים שקפצו לי מיד לעין. בדיקת קלסטרופוביה. מה זה בדיקת קלסטרופוביה?
יש שם בדיקת קלסטרופוביה.
מה עושים?
מה עושים? מכניסים אותך לסק, סוגרים את הסק, מכניסים את הסק לאיזשהו חדר כמו מקרר קטן, וכשאתה שואל, אוקיי, מה עושים עכשיו? אומרים, אנחנו נגיד לך מתי זה נגמר.
אתה לא יודע כמה זמן אתה תהיה.
אתה לא יודע כמה זמן, ואתה יושב ומתחיל לשיר.
מה עשית? כמה זמן היית שם?
לא, קודם כל, אתה יודע שזה ייגמר. אז ברגע שאתה יודע שהדבר הזה ייגמר...
אם היית רוסי, זה לא בטוח.
כן. לא, כי אצל הרוסים, כנראה שהם כן מתכננים לגמור, אבל אז הם לא מצליחים לפתוח את הדלת, אז זה בעיה.
הפרק בחסות אוגורי, המגייסת מהנדסים במגוון תחומים. אוגורי, מכונות מדברות, ואנחנו מקשיבים. בסרטים ההוליוודיים יש קלישאה מוכרת. פושע מתוחכם מצמיד סטטוסקופ לכספת, מסובב את החוגה ומקשיב לתנועת גלגלי השיניים בתוכה. זה אולי קלישאה, אבל לא כל כך רחוק ממה שעושה אוגורי. חיישנים קולטים את הצלילים והרעשים שמשמיעה המכונה כלשהי, מנתחים אותם בזמן אמת ומאתרים תקלות עוד לפני תהוותן. רעיון המכונה החזקה חזויה, Predictive Maintenance. אוגורי נמצאת בתנופת צמיחה והתרחבות לארצות הברית, ומחפשת אנשים מצוינים שיש להם את התשוקה לטכנולוגיות מתקדמות ומוצרים חכמים. בקרו באתר הבית של אוגורי בכתובת אוגורי, augury.com, או הקליקו על הבאנר של אוגורי באתר הבית של עושים היסטוריה, והגישו את קורות החיים שלכם למשרות בחיפה או בניו יורק.
אגב, אני לא כל כך מסכים עם הגישה הזאת שהרוסים הם שונים. אני חושב שהתיאור הנכון הוא שהם שונים. הם לא פחות טובים מהאמריקאים ולפעמים יותר טובים. יש בהם איזושהי אליגנטיות של פשטות. הפתרונות שלהם יותר פשוטים וברוב המקרים או בחלק מהמקרים פועלים יותר טוב מאשר אצל האמריקאים. אבל אנחנו אוהבים להסתכל ולהגיד, אוקיי, אם זה לא נוצץ וזה לא אלגנטי וזה לא בנוי מכל מיני חלקים ומגאדג'טים, אז זה לא עובד, זה לא נכון.
אז אם אני ממשיך עם השאלות לגבי ההכשרה, סימולטור עשיית צרכים במעבורת. כולל משהו מאוד מוזר של להכווין צינור באמצעות וידאו, איך זה עובד?
קודם כל,
זה שאלות שאני שאלתי את עצמי, זה כאילו.
לא, יש סימולטור כזה, כי המתקן עצמו, למרות שכשאתה מתקרב אליו, אז הוא נראה כמו אסלה פשוטה, והיא באמת אסלה. הבעיה היחידה שצריכים לחשוב שאותה אסלה צריכה לפעול בתנאים של התנאים של החלל. אגב, זה לא נכון להגיד שזה כבידה אפס, כי אין דבר כזה כבידה אפס. זה גם לא מיקרו כבידה, זה נפילה חופשית. זה התיאור המדעי. אבל הרבה יותר קל להגיד חוסר משקל, ולכן אנחנו נמשיך עם העניין הזה. בקיצור, האסלה הזאת צריכה לתפקד בתנאים של נפילה חופשית או חוסר משקל, ולכן כל הישיבה היא כמובן רגילה. הבעיה היחידה היא שאנחנו צריכים להבין שברגע שאנחנו נפרדים ממשהו, הדבר הזה יכול לתפוס כיוון לא רצוי, בגלל שהוא לא מכיר חוסר כבידה. ולכן, האסלה בנויה שבתחתית שלה היא צרה קצת יותר ממה שאנחנו מכירים, ויש מתקן ששואב, ודרך השאיבה הוא פשוט מאוד מכוון את מה שאנחנו לא רוצים להשאיר איתנו לתוך היחסון שלו. עכשיו, כיוון שהפתח הוא צר יותר, ולא רוצים שזה שמשתמש אחרינו יראה שגם היינו שם, אז נוצר צורך לדעת את הזווית הנכונה של הישיבה. ולטובת העניין הזה בנו סימולטור. הסימולטור כולל את האסלה, כל המתקנים שסביבה, כי ברגע שאתה יושב, אתה לא רק סתם יושב, אתה צריך גם לקשור את עצמך כדי שלא תתחיל לרחף. וכדי לדעת בדיוק איך לכוון, יש בתחתית מצלמת וידאו, ואתה צופה במסך, ועל ידי תנועות האגן, מכוון את עצמך בדיוק מעל.
אני הייתי נכשל, הייתי עובר את הקלסטרופובה ונכשל כנראה בפתיקס. כישלון קולוסלי. אפרופו היעדר כוח משיכה, בוא נראה איזשהו סרטון נחמד של בעצם, יש מטוס מיוחד שבו אתם מתאמנים, נכון? בקטע של איך מתפקדים במקרה הזה. אני חושב שהמילה מתאמנים, אני נראה את זה ואז תוכל לספר מה רואים. המילה מתאמנים היא אולי קצת יותר מדי קשה פה, אני חושב.
המטוס הזה, כמו שרן אמר, זה מטוס, המטוס הוא לא מיוחד, הוא פשוט מאוד מתקנו אותו כדי לאפשר את האימונים האלה. ומה שעשו למעשה, הוציאו את רוב הכיסאות, ריפדו את הקירות במזרונים, ואתם רואים גם למה. ויושבים במטוס הזה שני טייסים, שהדבר היחידי שהם יודעים לעשות, זה להטיס על פני השמיים מין מתאר של פרבולה, שבמשך 25 שניות, האלה שנמצאים בתוך התא של המטוס, חווים את התחושה הזאת של הנפילה החופשית.
ונהנים מאוד כנראה.
כן, זה... אין ספק
לא, זה אימון רציני לגמרי, זאת אומרת, מישהו צריך להתאמן בלשכב על מישהו.
אגב, הגברת הזאת, סוניטה וויליאמס, הייתה בישראל לפני שבועיים, היה כנס חלל מאוד גדול בירושלים, והיא באה לארצות, היא אישה מדהימה. היא הייתה בכיתה שלנו. וכמו שאמרתי, יש טייסים שהדבר היחידי שהם יודעים לעשות זה בערך את הפרבולות האלה על פני השמיים. אבל צריכים לזכור שמה שאנחנו רואים פה זה קטעים ארוכים. כלומר, יש לנו 25 שניות של למעשה ריחוף, ואחרי זה יש עוד פרק זמן טיפה יותר ארוך, שבו אנחנו חווים G גבוה יותר, כי המטוס צולל, ועכשיו מרים את האף, ועוד פעם דוחף לעשות את הפרבולה. עכשיו, אם הכל היה ככה, אז זה היה נחמד. הבעיה שכל המעברים האלה באיזשהו מקום, התחושה היא לא נעימה, והרבה אנשים חווים בחילות, במקרה שלנו זה היה בסדר, דווקא אני הרגשתי קצת לא טוב, איזה דקה שתיים, אבל רוב הזמן זה היה די נחמד.
שמעתי שקוראים למטוס הזה וומיט קומיט?
וומיט קומיט זה כן, שביט ההקאות.
שביט ההקאות.
כן.
היה לנו כזה גם בחיל היה משהו, הרבה פחות הייטק, אבל עבד לא פחות טוב. אז בוא נעבור בעצם אל הצדדים הפחות נעימים של הסיפור הזה בעצם, זה... כשבזמן החזרה של מעבורת החלל קולומביה והאסון שהתרחש, אתה היית במרכז הבקרה בארצות הברית?
לא, אני יצא ככה שבדיוק היה עלייה לתורה של הבן שלי, ולכן הגעתי כמה ימים לפני זה. רוב המשימה הייתי במרכז הבקרה. אגב, מרכז הבקרה, הכוונה היא למרכז הבקרה של הניסויים, לא של הטיסה, כי היה ניסוי מאוד גדול של ניסוי של מדענים מאוניברסיטת תל אביב, זה נקרא מדקס. ומרכז הבקרה, או בוא נאמר את זה ככה, למשימות בחלל יש מספר מרכזי בקרה שתומכים בהם. מרכז הבקרה העיקרי יושב ביוסטון, והוא למעשה שולט בטיסה, בכל ההיבטים של הטיסה, או אני לא יודע אם אפשר לקרוא למה שמעבורת עושה בחלל טיסה, אלא מעוף או תנועה במסלול סביב כדור הארץ. יש קטע של האמרה והנחיתה, שמרכז בקרה בקנברל הוא זה שאחראי בפלורידה, אבל למעשה רוב המשימה מבוצעת או מבוקרת מיוסטון. ועכשיו כשיש ניסויים כמו הניסוי שלנו, יש מרכז בקרה שאחראי על הניסויים האלה. המרכז הזה יושב במקום שנקרא גודארד, ליד וושינגטון די-סי. ושם אנחנו היינו כל ה... זאת אומרת, אני ואנשי הצוות של אוניברסיטת תל אביב.
ואיך הייתה האווירה בעצם, התחושות שעברו לך, כשהבנת בעצם מה קורה עם המעבורת?
קודם כל לא כל כך מבינים מהר, כי זה היה מפתעה. אף אחד לא ציפה שדבר כזה יקרה. בייחוד אגב, המשימה הזאת היא אחת המשימות החלקות שהיו בנאסה. כלומר, אמברה הייתה באמת בלי שום בעיה, כניסה למסלול. כל משך השבועיים האלה היו מאוד מאוד חלקים. ולכן הנושא הזה שמשהו קרה, זה היה כל כך לא צפוי שאף אחד לא הבין. אני גם דיברתי עם אנשים שהיו הישראלים שהיו במרכז הבקר בגודארד, וגם הם ראו גם איך שהאמריקאים מתנהגים, אף אחד לא הבין שזה קרה, אבל ברגע שזה קרה אגב, לאמריקאים יש נועל מאוד ברור, עוד מודיעים שקרה משהו, סוגרים את הדלתות, מחבים את כל המחשבים, אף אחד לא יוצא, אף אחד לא זז, עד שלא מתחילים לראות מה קורה.
אז אני אשאל שאלה אחרונה שלי, אני אתן לכם הזדמנות עם מי שמעוניין, ואני מקווה שמיקרופון כבר יעבור בין הקהל, אחרי השאלה הזו. אז עכשיו בעצם שאנחנו כבר יש לנו את הפרספקטיבה על מה שאפשר לומר שהוא איזשהו תור זהב של עידן חקר החלל, התקופה של מעבורות החלל, במקום מסוים אנחנו רואים שכמו שאמרת, זה כבר לא ככה, לפחות לא בארצות הברית, הם צריכים לקנות מקומות וכדומה. איך אתה רואה את העתיד של בעצם של חקר החלל מהבחינה הזו?
בשביל לענות לזה, בוא נחשוב רגע מה הניע את חקר החלל מההתחלה, ואני חושב שדווקא המושג היותר נכון זה המרוץ לחלל, כי באמת הסיבה שהאמריקאים והרוסים טסו לחלל, זה לא כדי לחקור את החלל, הם טסו א' כדי להראות לצד השני שהם יכולים, ובית להראות את העליונות הטכנולוגית שלהם. וזה נורא פשוט, אם נסתכל על, בעיניי אגב, גולת הכותרת של המבצעים המאוישים לחלל זה מבצעי אפולו ולא המעבורת. ואם נסתכל על אפולו, אפולו 17 חזרה וזהו, מה קרה? הגענו לירח, למה אנחנו לא ממשיכים לנסוע לשם? אז כנראה שהסיבה העיקרית היא, כי האמריקאים הגיעו לשם, הראו לרוסים שהם הגיעו וזהו, מאותו רגע זה נגמר. וגם היום אנחנו רואים את זה, האמריקאים טיסו את המעבורת, אבל זה היה מין משהו שהוא, הם לא עשו את זה באותה התלהבות שהם היו בתוך מבצע אפולו. וכשהמעבורת, כשהם הבינו שהכלי הזה הוא לא בדיוק מה שהם רצו, אז הם הפסיקו את הטיסות. ונכון להיום יש להם תוכניות, אבל זה לא זה, זה לא אותה התלהבות שיש בארצות הברית, ברוסיה, מה שלא יהיה. בנושא הזה. לדעתי, אם האמריקאים יתחילו לנסוע לכיוון הירח, והם כנראה יתחילו, זה בגלל שהסינים כבר מתחילים להראות שהם מתחילים להיות רציניים, וזאת באמת הסיבה שתהיה. פעם אחת, מצד שני, הטכנולוגיה תתחיל להבשיל בצד המסחרי, ונתחיל לראות טיסות, אז יכול להיות שהדברים יתפתחו בצורה הרבה יותר טובה.
ובהתחשב בכמה שראינו את הקושי של בעצם לעלות בן אדם לחלל, עם כל התיאורים של אפילו עשיית צרכים, כמה זה מסובך, יש מקום לבני אדם כשמדובר על טיסות מחקר ולא טיסות מסחריות?
ברור, אם אתה רוצה לחקור, אין ספק שיש המון שאומרים, רגע, למה שלא נשלח חלליות לא מאוישות? אז זה נכון, חללית לא מאוישת יכולה לטוס למאדים, לחפור, להביא קצת חומרים, אפילו לעשות מחקר כזה או אחר ולחזור, ולא יצטרכו כמו שהיום יש את הסרט הזה, מומלץ אגב לראות את, להציל את מרק וטני, סרט נחמד מאוד, הספר הרבה יותר טוב, אבל, ויש כאלה שאומרים, רגע בעצם, למה אנחנו צריכים לטוס למאדים? אז קודם כל, יש דברים שחללית לא מאוישת, לא יכולה. ואם אנחנו אגב רוצים לראות ולחקור את גוף האדם בתנאים שונים, אנחנו חייבים לשלוח אסטרונאוטים לחלל. וזה כמובן לגבי נושא המחקר. יש כמובן, ואי אפשר להתעלם מזה, כי פעם אחת שחללית של מדינה כלשהי, תגיע אפילו למאדים, תנחת, רק תתקע את הדגל ותחזור, האימפקט יהיה כל כך גדול, שזה יהיה שווה את כל המאמץ.
מצוין, יש איזה שהם שאלות שאולי אתם בקהל חושבים עליהן?
שלום, קוראים לי דוד לחמיש. השאלה שלי, האם מוצדק היה לשלוח את רמון, זיכרונו לברכה, האם אי אפשר לעשות את זה ברמה של מכשור כזה או אחר, האם שקלו את זה לפני ה...
אם אני מבין את השאלה שלך, דוד, אתה שואל, האם זה היה מוצדק לשלוח את אילן? כן. תראה, קשה לי קצת להבין את השאלה, כי זה לא שאילן נשלח לבד, זאת אומרת, הוא היה חלק מצוות, וכל הנושא הזה של טיסות לחלל, או טיסות באמצעות המעבורות, זה לא היה דבר חדש, למרות שבאיזשהו מקום, למעשה כל טיסת מעבורת, עד הסוף של טיסות המעבורת, הייתה טיסת ניסוי. המעבורת ככלי מבצעי, היא לא סיימה את פרק הפיתוח שלה. אבל לגבי האם זה היה מוצדק, אם ישראל רצה שיהיה אסטרונאוט, הוא צריך להיות שם.
מאיו, יש לי רק, אני, לא, אין לי שאלה.
אני מבקש, זה לא...
אני מכיר אותך, אני לא צריך שאלה, רק אני רוצה לה... מאוד היה לי לא נוח עם האמירה שלך, שהחלל נכבש בגלל האימותים בין האמריקאים לרוסים ועכשיו הסינים, זה מדרבן. אבל כששאלו את הילרי שכבש את האברסט, למה הוא טיפס לשם? הוא אמר בגלל שהוא שם. והצורך הזה של האנשים לקדם את עצמם בכל תחום, הוא כל כך מוצדק, הוא כל כך נכון, והדרייברים והדחפים הנוספים הם מצוינים. אבל אנחנו נגיע למאדים, כי הוא שם.
טוב, אז אפשר לפתוח את הדבר הזה. אגב, מי שלא מכיר, ערן רמות, היה פה באיזה...
במפגש הקודם, בהרצאה הקודמת על ה-U2, ערן
מופיע. ואתה יכול אגב לתת לי תשובה הרבה יותר טובה, כיוון שאתה חבר מאוד טוב של מנכ"ל נאס"א, ותשאל אותו כמה הוא מזיע בשביל לקבל את הסנטים שלו. לא, וזה כן, כן חשוב, כי הרצון קיים, לא הייתי אומר רצון, הרצון, השאיפה, קיימת, אין ספק בכלל. אבל להגיע לאברסט זה דבר אחד, ולהגיע למאדים זה דבר אחר. כנראה שלאברסט עדיין אפשר לעשות את זה עם שרפה אחד וכמה בקבוקי חמצן. סליחה?
הכסף שונה.
לא, הוא שונה והוא מאוד מאוד משמעותי. עובדה שיש הרבה כסף, אגב, בשוק הפרטי, השוק האזרחי, והם לא כל כך מצליחים להגיע עדיין לחלל, הם נוגעים בחלל ונופלים. הם יגיעו, זה בסדר, אבל ייקח זמן. ברגע שתהיה סיבה, אבל תראה שכל מה שקרה עד היום, זה קרה בגלל הדבר הזה. ואנחנו גם מכירים את זה שרוב ההתפתחויות, לפחות הטכנולוגיות, קרו בגלל צרכים כאלה או אחרים מתקציבים, שלצערי זה לא תקציבי חינוך או תקציבי מחקר, אלא תקציבים צבאיים.
המיקרופון עובד?
עובד. זו הייתה השאלה, השאלה הבאה.
אני דונוי, וראיתי הרבה תוכניות על זה שבחלל יש אוכל כזה מגעיל, כפו וזה. זה נכון?
האוכל בחלל, אפרופו נושא השירותים.
למה להגיע לחלל? יש מקומות בעולם שיש אוכל מגעיל, אז מה?
לא, אבל כאילו זה אוכל כזה כפו ו...
לא, הסיפור הוא כזה, לפחות לגבי האמריקאים, חלק מהדברים כשאתה מתכנן חללית, אתה רוצה שהחללית תהיה כמה שיותר קלה. או לפחות לצמצם במשקל של חלקים. אחד החלקים, למשל, שניסו לוותר עליהם, זה מקרר. ולכן, המזון, כשהוא מגיע לחלל, הוא מבושל על כדור הארץ, ואחרי זה עובר שתהליך של למעשה הוצאת כל הלחות, ייבוש, זה הופך למשהו כמו... מנה יבש, מנה, איך קוראים לזה, מנה חמה. משהו מהסגנון הזה. כשמגיע תורה של אותה מנה לאכל, אז מכניסים חזרה מים חמים. יש מתקן מיוחד שמזריק מים חמים בטמפרטורה. כל מנה כתוב עליה בדיוק איזה טמפרטורה ואיזה משך זמן. אתה פשוט, למעשה, זה קוד. אתה מקליד את הקוד על התנור של המטבח. הוא מזריק את המים, טמפרטורה, מחכים איזה דקה, עושים מיסוי כזה שהם מדמי ערבוב ומתחילים לאכול. אין ספק שזה לא בדיוק אוכל שאנחנו אוכלים מכדור הארץ, אבל זה מזין. דבר נוסף אגב שכן קשור לזה, זה לפחות משיחות שלי עם אסטרונאוטים, הם אומרים שחוש הטעם משתנה. כתוצאה לסביבה הזאת של הנפילה החופשית, אומרים שחוש הטעם משתנה, סיפר לי אחד שהוא על כדור הארץ חובב או מכור ממש לשוקולד, והוא אמר שבמסלול זה פשוט לא עשה לו את זה.
אוקיי, תודה.
אז תודה רבה ליצחק מאיו. היה עונג גדול.
הפרק בחסות Outbrain Engineering, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. את המוצר של Outbrain Engineering אתם מכירים גם אם לא ידעתם שבו מדובר. רוב ההמלצות שמוצעות לכם בסוף כתבות בוויינט, בהארץ, CNN, ESPN ועוד אתרים גדולים אחרים הן פרי פיתוחה של Outbrain. אלפי השרתים של Outbrain מגישים מאות מיליארדים של המלצות בכל חודש לכחצי מיליארד קוראי תכנים בכל רחבי העולם. זהו אתגר הנדסי ואלגוריתמי ענק שכל מטרתו להתאים לכל אחד מקוראי התכנים ברחבי העולם את המלצות התוכן שיעניינו אותו באותו הרגע, וכל זה בתוך כמה מילישניות. יצא לי לבקר לפני שבועיים במשרדים של Outbrain ליד נתניה, וסביבת העבודה הזו היא אחת מהנעימות והכיפיות שיצא לי לראות. ל-Outbrain מחפשים מהנדסי Java Backend, טכנולוגיות ווב, אנשי סיסטם, ביג דאטה ואלגוריתמאים. הקליקו על הבאנר של Outbrain באתר של עושים היסטוריה, או שילחו את קורות החיים שלכם לכתובת jobs@outbrain.com.
את ענת פגשנו לראשונה לפני שנה בכנס הרדיו. ענת הציגה קונספט לפודקאסט שהתחרה בתחרות הפודקאסטים בשם תחנה הבאה. לצערנו היא לא זכתה בתחרות, אבל אצלנו היא זכתה במקום הראשון. אתם מכירים אותה מגלי צהל, בעיקר מתוכניתה המקורית רדיו רחוב, לא פספסתי. ועכשיו, או אני מקווה שבשבוע הבא תשמעו אותה כבר בהפקות הראשונות של הפודקאסט החדש שלנו, סיפור משפחתי. אז קבלו את סמל ראשון במילואים, ענת קורול.
שנייה אחת, אנחנו נדאג שיופיע מה שצריך להופיע. אז שלום. היו הייתה כלבה, לייקה, שמעתם עליה? היא הצליחה להגיע לחלל ולשהות שם, כך לפי העובדות שהרוסים העניקו, שבוע, אולי יותר. ובעקבות המאורע האדיר הזה, כל העולם מבין שהכל כבר אפשרי, ובטח שלהגיע לחלל. אלא ש-45 שנים אחר כך נחשף שאותה הכלבה מתה 4 שעות אחרי היציאה לחלל, ובדיוק מהסיבה ההפוכה, הגוף שלה לא הצליח לשרוד את החום והלחץ שיש בחלל. אבל מה אם העולם היה יודע את האמת ברגע ההוא? האם הכותרת בעיתון למחרת הייתה תבוסה בניסיון להביא בעל חיים אל החלל? והאם ידיעה שכזו הייתה מוציאה את הרוח מהמפרשים של המעצמות שמנסות להגיע לחלל והן היו מבטרות? אולי אפילו הן היו מתפייסות ככה ליד הקבר של לייקה עם איזה בונזו לכיבוד? וכנראה שהיום לא היינו בכלל חושבים על להתיישב בירח או במאדים, כי מי בכלל היה זוכר שפעם כמה משוגעים ניסו להגיע לחלל? וכן, יש מצב שהם היו עושים עוד ניסוי עם בעל חיים אחר ומצליחים, אבל אין לנו שום דרך לדעת את זה. ולכן היום, בכמה דקות הקרובות, אני אבקש לדבר איתכם על האמונות שלנו ואיך הן משפיעות על המציאות. האם מישהו מכם יודע מה קרה ממש היום לפני 38 שנים? זאת לא שאלה פתוחה כמו הקטע עם רן, אני אעזור לכם. זאת לא הייתה אולימפיאדה שהפסדנו בה, גם לא מלחמה שניצחנו בה, אלא היו דברים מכוננים שאמר ראש הממשלה שלנו לשעבר, לא ביבי, מנחם בגין. במסמך שאתם יכולים לראות, ממש מהיום, 10 בנובמבר 1977, בגין פונה לעם המצרי. זה היה אחרי שאנואר סאדאת, נשיא מצרים, הודיע שהוא מעוניין לבוא לבקר בכנסת ישראל, ובגין עונה לה, וואלה, מגניב. אני אשמח, וכשאני אבוא למצרים, אני מאוד אודה לך אם אני אוכל לבקר בפירמידות שאבות אבותינו סייעו לבנותן. ובכן, מי יכול להאשים אותו? מי מאיתנו לא חלם על הפירמידות של סבא וסבתא? הרי גדלנו עליהן, בגן ציירנו אותן, בבית הספר כתבנו עליהן חיבורים, אחר כך כשגדלנו חלמנו לעשות בהן טרק, או לפחות טיול יום. רק בעיה אחת קטנה, זה מעולם לא קרה. הארכיאולוג האמריקאי מרק לנר הוכיח שמי שבנה אותן היו פועלים מצרים, וזה היה בשכר, זכויות אדם. המון חוקרים לפניו הוכיחו שזה פשוט לא היה יכול להיות היהודים, ובתנך זה לא מופיע. לפי התנך בנינו את ערי המסכנות פתאום ורעמסס, אבל שום מילה על הפירמידות. אז איך בכל זאת השתרשה השבועה? יש כאלה שאומרים שזה אפילו היה הנאום ההוא של מנחם בגין שעזר לה, אבל אף אחד לא יודע, כמו שמועה. אז מה זה אומר עכשיו? שנלקחה לנו הזכות להתפאר, שנוציא את הפירמידות מחוברות הצביעה, שיתלשו אותן מרקעים של סרטים כמו נסיך מצרים ואקסודוס? בינתיים לפחות נראה שזה לא ממש מפריע למועמד הרפובליקני המוביל לנשיאות, בן קרסון, שהודיע לפני שבוע שמי שבנה את הפירמידות היה יוסף, בכבודו ובעצמו. הדבר הזה מוביל אותי לאפקט נורא נחמד, שנקרא אפקט טינקרבל. והנה הוא. האפקט קרוי על שמה אגב, לא יהיה על שמו. האפקט הזה אומר, הוא ניקח מהמחזה של פיטר פן, יש את הקטע הזה שבו טינקרבל גוססת, פונים אל הקהל ואומרים להם, תמחאו כפיים אם אתם מאמינים באגדות. הקהל מוחא כפיים, אני לא אבקש מכם לעשות את זה עכשיו, וטינקרבל קמה לתחייה. איך? מכוח האמונה. וכמו בעולם של טינקרבל, כך גם בעולם המציאותי שלנו. ישנם דברים שקיימים מהסיבה הפשוטה שאנחנו מאמינים בהם. קחו לדוגמה את הכסף. אם אני אשאל עכשיו ילד בן 10, ראיתי שהיו כאן כמה ילדים בקהל, מאיפה מגיע כל הכסף שבעולם? הוא יגיד שיש איזושהי מערה ויש בה מלא מטילי זהב, ואפשר למצוא בה את כל הכסף שבעולם, אבל האמת שהכסף שלנו לא מחובר לכלום. נשיא ארצות הברית ריצ'רד ניקסון ב-1971 ניתק כל קשר שהיה עוד אז בין הדולר לבין זהב, מאז עשו זאת רוב מדינות העולם. הכסף שלנו שווה משהו, כי אנחנו חושבים שהוא שווה משהו. אתם זוכרים את לייקה? אבל רגע לפני לייקה, תחשבו גם על הביטקוין. הוא שווה משהו כי אנחנו מאמינים בו, הדתות שלנו. למה אנחנו מאמינים בהן? ואם נחזור רגע ללייקה, האם יש מצב שדווקא השקר שהופץ אז, הוא זה שגרם לאמריקאים לתת עוד גז בניסיון שלהם להגיע לחלל ולעקוף את הרוסים, ולרוסים להגביר הילוך במסע שלהם כדי להוכיח לעצמם שהם בכל זאת צדקו, וכך אפילו הקדמנו את ההגעה שלנו לחלל? ובכן, לאורך כל ההיסטוריה המכובדת של המין האנושי, שקרים, שמועות והמצאות השפיעו על המציאות שלנו. הם שינו אותה. קחו לדוגמה את נפוליאון בונפרטה. על שמו נמצאת ההפרעה הפסיכיאטרית שמכונה תסביך נפוליאון. היא גורמת לאנשים נמוכים מאוד לדעת שאם הם לא ימצאו שום מקצוע אחר, הם יוכלו להפוך לדיקטטורים. יפצו על הנחיתות בגובה באמצעים אחרים. רק בעיה אחת, נפוליאון היה 1.68 מטר, ובתקופה שלו זה היה מעל הממוצע לגברים. אז מה יעשו עכשיו אנשים שחיפשו עבודה אחרת, כמו קים ג'ונג איל, או מחמוד אחמדינג'אד, או סטלין, או מרי אנטואנט? אם אין לחם, תאכלו עוגות. המשפט הזה צוטט מפי נסיכה בספר של הפילוסוף הצרפתי ז'אן ז'אק רוסו, כשמרי אנטואנט הייתה בת 11. זה היה לפני שהגיעה לארמון המלוכה. אז היא אמנם לא אמרה את המשפט הזה, אבל זה לא מנע מהעם הצרפתי להאשים אותה בניתוק מהעם, לפתוח במהפכה הצרפתית, וכן לערוף את ראשה. ומה לגבינו? ילדים וחיילים דורות על גבי דורות גדלים על המשפט טוב למות בעד ארצנו. אבל האם טרומפלדור אמר אותו, או שהוא קילל ברוסית? והאם זה בכלל משנה? או שרק המסר הענק והשנוי במחלוקת שמתפרש מהמשפט הזה, הוא זה שחשוב? וכשעוצרים לרגע וחושבים על כל הדברים הללו, אז הדברים שאנחנו מתווכחים עליהם ביום-יום, בין אם זה בפקולטה להיסטוריה או במהדורה המרכזית, בכנסת, בארוחות המשפחתיות, אפילו בוידות שלום, משנים את מהותם. כי השאלה מה בתכלס קרה בשטח חשובה, אבל היא לא יותר חשובה ממה אנשים חושבים שקרה בשטח. כי מה שאנחנו מאמינים שקרה לא משפיע רק על איך שאנחנו תופסים את המציאות. הוא משפיע גם על איך שהמציאות שלנו מתעצבת. תודה.
טוב, תודה רבה לענת. אני נשארתי רק, הייתי חייב לראות את, איך כל התמונות האלה הופכות לסיפור אחד גדול. מדהים. טוב, הגענו לחלק האחרון, זה לפני השאלות והתשובות, אם יישאר לנו זמן. הם התחילו עם פוסט קטן בפייסבוק, והיום הם מתמודדים על אחד מהפרסים היוקרתיים ביותר בענף החלל. הם הצליחו לגייס כ-30 מיליון דולר, ופועלים כארגון ללא מטרות רווח. ובעוד פחות משנתיים הם עומדים להנחית את החללית הפרטית הראשונה אי פעם על הירח. ובינתיים, הם מביאים לנו המון גאווה לישראל. קבלו את נציגי קבוצת SpaceIL, פרופסור עודד אהרונסון, הוא יהיה מדען המשימה, נועה קטנוב, רכזת הפרויקטים החינוכיים, יואב לנזמן, שיהיה ראש צוות הנדסת המערכת, ויריב בש, שהוא אחד משלושת המייסדים של SpaceIL.
תודה לכם שבאתם להתארח אצלנו היום. לפני שנתחיל לשאול אתכם קצת שאלות, אני אולי אתן לך, יואב, לומר כמה מילים על מה בעצם הקבוצה הזו ומה זה SpaceIL.
אז שלום לכם. אנחנו SpaceIL, יותר נכון, אנחנו מייצגים את SpaceIL. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס מערכת ראשי, אני אייצג את ההנדסה. לצידי יריב בש, הוא המשוגע שיזם את הרעיון הזה, זוכרים קודם סטטוס בפייסבוק, זה האיש הזה. נועה קטנוב, שמייצגת את הצד החינוכי, ופרופסור עודד אהרונסון ממכון ויצמן למדע, שהוא המדען הראשי של המשימה שלנו, וייצג את הצד המדעי. SpaceIL זו עמותה ללא כוונת רווח, שהמשימה שלה היא להנחית את החללית הישראלית הראשונה על הירח, שזה נשמע דבר קצת הזוי ומוזר, אבל לשם אנחנו מכוונים. העמותה שלנו בנויה בעצם נשענת על העובדה שאומנם כבר נחתו חלליות רובוטיות על הירח, לא מעט אפילו, אבל קודם כל, כולם ללא יוצא מהכלל היו שייכות לכל מיני ארגונים ממשלתיים, זה דבר אחד. והדבר השני הוא שלמעט חללית סינית שנחתה על הירח לפני שנתיים, כל שאר החלליות שנחתו על הירח, שאר הנחתות, ליתר דיוק, היו לפני 40 שנה ויותר, שזה עניין נורא עצוב ואולי גם מרגיז במידה מסוימת. זאת אומרת, עשו את זה כל כך טוב לפני 40 שנה, למה הם הפסיקו? עובדה מזעזעת. אז המטרה שלנו היא לעשות את זה שוב, באמצעות ארגון שנקרא Google Lunar X-Prize, שזה בעצם תחרות, מין סוג של מרוץ לחלל מודרני, שהמטרה שלו היא לדרבן באמצעות כסף, גופים אזרחיים, להגיע לירח, לנחות עליו, לצלם תמונות ברזולוציה טובה עם כלים מודרניים, ולשדר אותם כמובן חזרה לכדור הארץ, וכל זה באמצעות כסף פרטי. ממשלות לא מעורבות בעניין בהגדרה. והרעיון הוא לדחוף בעצם ארגונים לעשות את זה, ולקדם את הטכנולוגיה האנושית בצורה הזו. אז הצוות הישראלי, SpaceIL, שזו החללית שלנו, הולכת לעשות את זה, הדדליין שלנו הוא שנתיים בערך, עד סוף 2017, אז אנחנו הולכים לעשות את זה. ואם נעשה את זה ראשונים, אנחנו נזכה בפרס של התחרות, שהוא 20 מיליון דולר. כשהרעיון הוא, ואת זה אנחנו הגדרנו מהרגע הראשון, אם נזכה בפרס הזה, אנחנו תורמים אותו, כארגון ללא מטרות רווח, אנחנו תורמים אותו לחינוך מדעי וטכנולוגי בישראל. כי זו המטרה שלנו. המטרה שלנו שכאשר... תודה. המטרה שלנו שכאשר המבצע שלנו יקרה ויצליח, אז ילדים ונוער בעיקר, אבל גם כמובן כל שאר המדינה תוכל לראות אותנו בטלוויזיות, יהיה מן הסתם סיקור נרחב, ויוכלו להיות גאים בהצלחה הזו שהיא לא רק של SpaceIL, היא של כולנו. זה אומר שבמדינת ישראל, עם הכוח המדעי והטכנולוגי וההנדסי שלנו, אנחנו יכולים לעשות דברים כאלה גדולים, וגם להתעסק בדברים כאלה שמשקפים תקווה ואופטימיות, ולא רק בפוליטיקה ושחיתות ודברים יומיומיים רגילים שיש לנו כל יום בחדשות. אז אנחנו מקווים לעשות הרבה דברים כאלה. כשהחדשות הגדולות הן שהוכרזו במהלך החגים השנה, זה הקבוצה שלנו רכשה שיגור. שיגור זה עסק מסחרי היום, צריך חוזה, צריך לקנות כרטיס טיסה באמצעות משגר בחברה מסחרית, במקרה שלנו SpaceX. ואנחנו, הקבוצה היחידה מבין 16 קבוצות שעדיין מתחרות בתחרות הזו, שהגיעה לשלב הזה בכלל. זאת אומרת, מבחינת התחרות אנחנו מובילים כרגע, והכוונה שלנו שתהיו גאים בנו ושתהיו בעיקר גאים בנו בעוד שנתיים כאשר נעשה את המבצע הגדול הזה. אז אני אשארת פה עוד כמה שקפים שאולי נשתמש בהם אחר כך, אבל בסך הכל אנחנו בדרך לירח. תודה רבה.
אוקיי, אז בוא נפנה את השאלה הראשונה אליך, יריב. אני חושב שהשאלה פה מתבקשת. אדם קם בבוקר, הייתם שלושה יזמים, אני זוכר נכון. עצם המחשבה שאתם הולכים להנחית חללית ישראלית על הירח, גם היום היא נשמעת מדע בדיוני בטירוף. איך אדם קם בבוקר ומה לי על דעתו?
תשמע, זה מתחיל לפני אותו בוקר, או במקרה שלי אותו לילה. זה מתחיל מסבא שנותן לך, שדרך אגב בנה את חלק מטילי ה-V2 שעפו על לונדון, כעובד כפייה. כסבא מהנדס שדוחף אותך לבנות קיטים של הנדסה. זה ממשיך משירות צבאי שאתה לומד על עצמך, שאתה יכול לעשות דברים בלתי אפשריים, ללכת 60 קילומטר בלילה ולסחוב חבר על הגב. וזה ממשיך אחר כך בתואר בהנדסה ולהגיע למקום עבודה הממשלתי, שאתה לומד שאם צריך גם אתה תיורה, ובונים את זה מאוד מאוד מהר. ובאמת עבדתי בגוף מאוד מדהים שעושה מה שנקרא היחידה הטכנולוגית של משרד ראש הממשלה. אם יש פה ילדים בקהל, מלמיץ לכם להיות מהנדסים ולהגיע. עושים דברים מדהימים. ואתה בעצם לומד שגם אתה יכול לעשות כמעט הכל, וגם עם הכלים המתאימים והאנשים המתאימים, השמיים הם הגבול. ועם כל המטען הזה, זה ערב אחד אצל חבר, אמרתי לו שבא לי לשגר רקטה לקצה האטמוספירה. ואותו חבר אמר לי, מה אתה אומר על התחרות של גוגל? ואמרתי לו, אילן, עזוב, חלית לירח, מה לי ולחלית לירח? ולשמחתי, אילן ואני שתינו קצת שחר באותו ערב, ובעודי הולך הביתה קצת ושואל את עצמי
שחר... אז עכשיו אנחנו יודעים איך זה התחיל באמת.
כן, יש לו אוסף וויסקי לא רע בכלל. בעודי ככה מתנדד הביתה ברגל, הוא גר לרחוק, שאלתי את עצמי איך הייתי קורא לה לצוות הישראלי בתחרות, ורשמתי באותו לילה את spaceail.com, את הכתובת של האתר, ושמתי שם תמונה של ירח. משם זה היה די פשוט, אתה יודע, אתה רק צריך לזרוק אבן, ומהר מאוד
מהחכמים
מגיעים כדי להוציאה מן הבאר. ממש באותו שבוע כבר דיברתי עם יונתן, שעבד אז במפעל חלל של תעשייה אווירית, וגם הוא, אחרי ששני אנשים אחרים שפניתי להם, אמרו לי שאני מפגר, הוא אמר, תשמע, אני חושב שזה אפשרי. אמרתי, זה בן אדם מצוין לרוץ איתו למשימה, כדבר שהוא מאמין בה. וכפיר שלח איזה, שמתי פוסט בפייסבוק, וכפיר כתב חזרה, אם תרציני, אני בקטע. ושלושתנו נפגשנו בסוף שבוע, והתחלנו עם תוכנית מאוד מאוד אופטימית. כדי להתחיל מסע כזה, אתה באמת חייב להיות קצת אופטימי חסר תקנה. זה היה בסוף 2010, אנחנו שננחת עד סוף 2012, שהפרויקט הזה יעלה 12 מיליון דולר, היום אנחנו מדברים על תקציב של קרוב ל-60 מיליון, ושהחללית תהיה קצת יותר גדולה פה מקנקן המים שלפניך. היום מדובר על קצת יותר מחצי טון של חללית. אבל עם התוכנית המאוד אופטימית הזאת, ניגשנו לאנשים מדהימים, כמו יושב ראש סוכנות החלל הישראלית, שדבר ראשון צעק עלינו שאנחנו עוד ממש לא בכיוון, ושנייה אחר כך אמר, חבר'ה, אני איתכם, אני אתמוך בכם. זה היה מדהים, כלומר, אנשים ראו שאנחנו מלאים מוטיבציה ונחושים לעשות את זה, וגם נשיא מכון ויצמן באותם ימים אמר, חבר'ה, אני איתכם, מה שתצטרכו, אנחנו נעזור.
וקיבלתם חסויות שחברות שעזרו לכם מסחרית, הכוונה, נכון?
תשמע, אתה צריך לספר את הסיפור הזה למספיק אנשים, מספיק פעמים, כדי שזה יהפוך לאמת.
תתחילו להאמין בו.
כן, בדיוק. אל תיתן למציאות להרוס סיפור טוב. ובשנים הראשונות, בדיוק, בשנים הראשונות זה היה מאוד לדחוף את זה עקב בצד אגודל, עוד מישהו שאומר כן, עוד בן אדם, בתוך תעשייה האווירית למשל בהתחלה, ובצדק הייתה המון התנגדות. מי זה השלושה חבר'ה האלה שבקושי אחד מהם אולי בנה איזה חתיכת לוויין, והם רוצים לשים את ישראל על הירח? זה לא הגיוני. ולאט לאט זה הלך והתבשל ונבנה עם עוד תומכים, עם מכון ויצמן, אוניברסיטת תל אביב, מוריס קאן, פילנטרופ מדהים ישראלי שאיתנו מהיום הראשון, ולאט לאט הלכנו ובנינו את זה וסחפנו עוד ועוד אנשים. על כל 100 איש שאמרו לא, אחד עד שניים אמרו כן. ושאתה נפגש עם מספיק אלפי אנשים, אז יש מספיק אנשים שיגידו כן.
זה מדהים, זאת אומרת, זה כאילו, אתה לא, זה כמו אבן שגלגלת, וקשה להאמין, אני חבל הזמן. בוא אני אשאל את אותך, יואב, אם אני לוקח את, ככה לכיוון היותר טכנולוגי. מדובר על החללית הקטנה ביותר, הנחתת הקטנה ביותר אי פעם, שתנחת על הירח, נכון? איך דוחסים ברמה המעשית כל כך הרבה טכנולוגיה לתוך חללית קטנה? איזה אתגרים נתקלתם?
אני קודם כל אסביר עד כמה זה אפילו עוד יותר קיצוני מה שהרגע אמרת, כי בדרך כלל בשביל לנחות על הירח, אתה שולח חללית שסוחבת את הנחתת, את רוב הדרך, ואז רק הנחתת עושה את הדרך לירח, ואז היא יכולה לנחות כשהיא קלה, היא לא סוחבת את כל המערכות שהביאו אותה לשם. במקרה שלנו זה לא אפשרי, כי אנחנו רצינו פרויקט אחד, ולא להתחיל לחלק את זה לפרויקט של חללית, ופרויקט של נחתת. גם יריב לא הזכיר את זה, שהקבוצה שלנו היא האחרונה שנרשמה ביום של הדדליין.
ממש ביום?
הרישום היה פתוח רק שנתיים וחצי, אבל ביום האחרון, 31 לדצמבר 2010, יום שישי.
הייתם פיקחים מספיק מהוויסקי בשביל...
היינו צריכים להקים עמותה תוך שבועיים לגייס 50,000 דולר לרישום, כי אם לא גייסת 50,000 דולר, אז אתה לא באמת בדרך לירח. ומהר הבאנו מחברים וחברים של חברים קצת כסף מפה, משם, וביום חמישי, ה-30 לדצמבר, היה לנו איזה 20,000 דולר בחשבון הבנק, וכולם הבטיחו שהכסף כבר בדרך, ובאמת בשישי בבוקר היה 50,000 וקצת דולר בחשבון הבנק, ועשינו העברה לגוגל. ובאמת זה היה לה... אתה, 60 ו-12 כבר זהו, הבנק נסגר והולכים הביתה.
הפרק בחסות אודיו אנג'ן, שמציע מערכות סטריאו באיכות גבוהה לעולם הדיגיטלי ובמחירים שפויים. אני מאוד אוהב מוזיקה טובה, את זה אתם כבר יודעים אני חושב, אבל אי אפשר להאזין למוזיקה טובה על רמקולים גרועים. זה כמו לנסוע בפרארי עם מנוע של חיפושית. אודיו אנג'ן מייצרת רמקולים קומפקטיים וציוד אודיו דיגיטלי באיכות גבוהה, שמותאם מראש לטכנולוגיה דיגיטלית כמו המחשב והטלפון הנייד. המבקרים של HT Magazine העניקו לרמקולים מדגם A5 Plus של אודיו אנג'ן את תואר הרמקולים המדפיים הטובים ביותר של השנה בקטגוריה של עד 5,000 שקל. אודיו אנג'ן מציעה למאזני עושים היסטוריה הנחה מיוחדת. נחצו על הבאנר של אודיו אנג'ן באתר הבית של עושים היסטוריה ותחילו ליהנות מספריית המוזיקה שעל המחשב שלכם כמו שמוזיקה אמורה להישמע.
אז אתגר, ואני חייב להגיד משהו שלא ציינו, זה שלא האתגר עצמו, ותקנו אותי אם אני טועה, זה לא רק להגיע לירח, החללית גם צריכה לזוז, לנוע לירח 500 מטר, נכון? ולשדר וידאו ותמונות חזרה.
נכון, וכל מילה שאמרת זה אתגר טכנולוגי ענק. אז רק בשביל לדבר על המשקל, כי זה באמת עסק נורא נורא מורכב, בכל מה שקשור בכלל, לאו דווקא נחיתה לירח, אבל זה על אחת כמה וכמה. הקטע של משקל זה שהוא עובד כנגד כמות הדלק שאתה לוקח. כי ככל שהמשקל יותר גדול, אתה צריך, אתה משתמש במנועים רקטים שעובדים על דלק, אז אתה צריך לקחת איתך יותר דלק. אתה רוצה להגדיל את המשקל קצת, אתה צריך להוסיף עוד דלק, ואז גדלת עוד יותר את המשקל. ואתה צריך עוד דלק בשביל לסחוב את הדלק. זה כבר נעשה אבסורד כזה, אבל זה הפרדוקס שכל מי שמתעסק בטילים ובחלל, חייב לקחת את זה בחשבון. בגלל זה טילים הם כל כך כל כך מסיביים, כשמה שהם לוקחים לחלל זה רק את הצ'ופצ'יק שלהם. אז זה עסק נורא מורכב. זה אומר שצריך להילחם ממש על כל גרם. ואין פה, תראה, נחתו על הירח כבר לפני 40 שנה, אז מבחינה טכנולוגית אי אפשר להגיד שיש פה דברים שצריך להמציא מהבחינה הזו. אבל אנחנו לא יכולים לקחת מיגון קרינה כמו שלקחו אז, אנחנו לא יכולים לקחת צמיחות טרמיות שיוכלו להחזיק מעמד בלילה של הירח וביום של הירח, שיום על הירח זה 14 יום שלנו פה, ולילה על הירח גם כן. הטמפרטורות עולות בהרבה מאוד, מגיעות למעל 100 מעלות, ובלילה יורדות מתחת ל-100 מעלות, זה קשה מאוד לשרוד את זה. ולכן אנחנו לא מתכננים לזה. אנחנו מתכננים למינימום שנדרש בשביל להשיג את המשימה הזו, זאת אומרת, לנחות במקום ובזמן, מבחינת הזמן המקומי על הירח, שבו הטמפרטורות עוד פחות או יותר בסדר, ולסיים מהר מהר את המשימה לפני שהטמפרטורות יגיעו למצב שאנחנו לא יכולים לשרוד. עכשיו, התנועה על הירח, זה גם, הם לא מגדירים בתחרות איך צריך לנוע. מבחינתם תתחפר מתחת לקרקע ותנוע את ה-500 מטר.
מה שאתה רוצה לעשות, העיקר שתזוז.
ככה הם מגדירים את זה. אתה מוצא דרך לפתוח פורטל ולהגיע לצד השני, תעשה את זה. אנחנו התחרות נבנתה מראייה, מי שחיבר את החוקים של התחרות, שכנראה אתה תנחית איזשהו רובר, שיצא החוצה ויסע את הדרך הזו. ואנחנו אמרנו, גם בגלל השלב המאוחר שהתחרות מבחינתנו התחילה, שלכולם כבר היה פור, אנחנו אמרנו, לא, לבנות רובר עכשיו זה עוד פרויקט שלם, אין לנו את הכוח אדם, את היכולת לעשות דבר כזה, אנחנו פשוט נשתמש בחללית, קומפליט כמו שהיא, עם אותה מערכת הנאה שהנחיתה אותנו על הירח, נפיל את המנועים שוב ונקפוץ את ה-500 מטר האלה.
דלג, כאילו.
דילוג.
זאת אומרת, בעצם הקונסטרנט הזה של כוח האדם וכסף והכל, משחרר לך יצירתיות מסוימת, נכון?
בהחלט.
מה החלק הכי מסובך בכל הסיפור? החלק שבו אתה תשב אולי ככה על קצה הכיסא במהלך המשימה הזו ותגיד, וואי, אם עברנו את זה, אז כאילו.
תשמע, זה הרגע של נגיעה בקרקע. כי אנחנו ניגע בקרקע, אוקיי?
above or below.
כן, וזה קטע נורא טריקי, כי את התרגיל הזה של הנחיתה, הפעלת המנועים והמגע בקרקע במהירות שאתה מתכנן, גם מהירות תנכית וגם מהירות אופקית, זה עסק שפיזיקלית אנחנו מבינים אותו טוב מאוד, אוקיי? אבל יש פה כל כך הרבה נעלמים שיכולים להפתיע אותך ברגע האחרון, ואין ממש דרך טובה לבדוק את זה על כדור הארץ. אין פה כבידה כמו של הירח, אין פה בדיוק את אותם תנאים, אפשר לעשות כל מיני תרגילים עם כל מיני פטנטים. כשנאסה רצו לבחון את הרכב נחיתה שלהם, שהוא היה מאויש, אז כמובן היה צריך לבחון בצורה הרבה יותר ברורה, בשביל שלא יהיו פשלות, וגם היה טייס אנושי שיכול היה לחלץ אותם ברגע האחרון מצרה, מה שגם קרה. אז הם בנו כל מיני מתקני ענק לבדיקה, וכל מיני דברים כאלה שבתקציב שלנו אין סיכוי שנוכל לעשות אותם. אז אנחנו משתמשים בסימולציות ומודלים ממוחשבים, ואולי כל מיני רובוטים שיוכלו לעזור לנו לעשות את זה בצורה טובה, ואנחנו שוכרים יועצים. תשמע, איזה נורא 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 מורכב.
שזה יעבוד.
ושוב, אנחנו בעיקר מקווים שאנחנו מסוגלים לחשוב על כל הדברים שיכולים לקרות, כי אז אתה יכול להתכונן אליהם ולצאת מזה בצורה מכובדת, גם אם הנחיתה לא תהיה מושלמת לגמרי.
אוקיי, אז אני רוצה עדיין להישאר פני הירח, אז אני אדלג עליך שנייה ומיד נחזור אליה, עודד. אז פרופסור עודד אהרונסון, איך אתה, שאתה פרופסור ממכון ויצמן למדעים פלנטריים, נכון? איך אתה הצטרפת לפרויקט הזה?
איך אני אצטרף? זה דווקא סיפור מעניין, שאני לא בטוח שכולם פה אפילו יודעים אותו. האמת שאני הכרתי את הקונספט הזה של SpaceIL די מוקדם. הייתי נפגש עם החבר'ה של SpaceIL בכל מיני אירועים שקשורים בחלל. אני חושב שראיתי את ירי ואת יונתן באירוע אצל הקונסול הצרפתי ביפו, מכל המקומות. כל פעם הייתי לוחש להם באוזן, תשמעו, טוב, אני שמעתי שאתם טסים לירח, כן, טסים לירח, ומה אתם הולכים לעשות כשאתם תגיעו לירח? אנחנו הולכים לצלם תמונה, סלפי, מה עוד? ובאמת, כמו ששמעתם, המטרות של התחרות, המטרות של גוגל, והמטרות שצריך להגשים אותם על מנת לזכות בפרס, באמת אומרות שמה שצריך לעשות זה ללחוץ על הירח, לצלם תמונה, לשדר אותה לכדור הארץ ולנוע 500 מטר, והצוות היה מכוונן לזה. וכל פעם הייתי לוחש להם באוזן, תשמעו, בואו נעשה משהו, בואו נרחיב את האופקים האינטלקטואליים של האנושות, מעבר לתוכנית החינוכית שאנחנו עוד נשמע עליה הרבה, שאני לא מזלזל בזה בכלל, זה כמובן מאוד מאוד חשוב, אבל בואו נעשה משהו שייתן לנו השראה לאורך זמן, שנלמד משהו חדש. וככה כל פעם הייתי צריך ללחוש להם, וזה כמו כל דבר בפרויקטים גדולים, זה לא בפעם הראשונה שאומרים, יאללה, אנחנו טסים לירח, זה לקח קצת זמן. בסוף, דרך חבר משותף, שגם הוא שיחק תפקיד בפרויקט הזה מכל האנשים, דן אריאלי, שמי שבו מכיר אותו, הכיר לי את ינקי מרגלית, ישבנו בבית קפה לא רחוק מפה, אמרתי לו את אותם משפטים שאמרתי זה, וככה זה בעצם התחילה.
והוא יודע לשכנע כנראה.
הוא יודע לשכנע אנשים בדעתו, בהחלט, כן. וככה בעצם נולד הניסוי המדעי
שמה הוא בעצם?
SpaceIL. הניסוי המדעי של SpaceIL, מעבר להבין את אתר הנחיתה, כמו שכל החלליות של נאסה ושל אפולו עשו מתמונות וממדדים שבזמן הנחיתה, הוא למדוד את השדה המגנטי של הירח. השדה המגנטי של הירח הוא אניגמה. כולם יודעים שלכדור הארץ יש שדה מגנטי, בגלל זה מצפנים עובדים, וגם האייפונים שלנו יש להם מגנטומטרים שמודדים את השדה המגנטי של כדור הארץ. לירח אין שדה מגנטי גלובלי, אבל כן הסלעים שלו ממוגנטים. זאת אומרת, גם בכדור הארץ הסלעים הם מוגנטים, אבל אנחנו מבינים איך הם התמגנטו. אם מי שעשה ניווטים בצבא בגולן יודע שיש מקום שבו כל המצפנים משתגעים, מתקרבים לסלעים וולקנים ענקיים, ופתאום אי אפשר לנווט יותר. הסלעים האלה ממוגנטים מהשדה המגנטי הגלובלי של כדור הארץ. הם בעצם רכשו את השדה המגנטי הגלובלי של כדור הארץ. אבל בירח אין שדה מגנטי גלובלי, לפחות היום. אבל הסלעים עדיין ממוגנטים, וממוגנטים באופן מפתיע, חזק. אז השאלה שהרבה מדענים שואלים, כולל כמה קולגות שלי שהצטרפו לצוות שלנו, זה איך קרה שהסלעים המגנטיים, הסלעים הירחיים התמגנטו. ועל ידי זה
שאנחנו... מה השערה המובילה בעצם?
יש בעצם שתי אופציות, כמו שפיזיקאים אוהבים, או מבפנים או מבחוץ. או שלירח פעם היה שדה מגנטי פנימי, כמו שלנו היום יש, והסלעים התמגנטו כשהיה לו עוד את השדה הפנימי, ומאז הוא דח, אבל הסלעים שמרו על השדה השיעורי הזה, או מבחוץ. מבחוץ זה אסטרואיד שפגע בירח, ייצר גם לחצים גבוהים, שאם אני אקח עכשיו פטיש ובשדה המגנטי של כדור הארץ ייתן מכה באבן, היא גם תרכוש את השדה המגנטי הסביבתי של כדור הארץ, או שהאסטרואיד מההתפוצצות עצמה ייצר שדות חשמליים ומגנטיים שמגנטו את הסלעים באותו זמן. אז אלה הם שתי האופציות, ועל ידי זה שנמדוד את, שהחללית שלנו תמדוד את השדה המגנטי בירח, ונראה אם למכתשים יש שדה מגנטי, או לאזורים וולקניים יש שדה מגנטי, לסלעים צעירים יש שדה מגנטי, או לסלעים ותיקים יש שדה מגנטי, נוכל להפריד בין שתי האופציות.
אז יש גם מדע אמיתי בעצם במשימה הזאת.
אני מאוד מקווה שזה אמיתי, כן.
אז בואו נפנה את השאלה. אני עכשיו אפנה שאלה בעצם נועה, ולאחר מכן אני אתן לכם הזדמנות. אני מניח שזה מאוד מסקרן פה הרבה אנשים בקהל. אתם בעצם כחלק מהפעילות החינוכית, ונועה, את אחראית בעצם על הזווית החינוכית, אם אני מבין נכון, של כל הפרויקט הזה, אתם בונים על משהו שבעצם קרוי אפקט אפולו. מה זה בעצם אפקט אפולו?
אז קודם כל, אני רוצה להגיד שיחד איתי בצוות, אני מנהלת את הפרויקטים, יש את סמנכ"לית החינוך, ועוד מישהי שמנהלת את כל צוות ההדרכה, ו-50 מתנדבים בצוות שלנו, בצוות החינוך בלבד, חוץ מעוד 200 מתנדבים בכל הפרויקט, רוב הפרויקט הזה מבוסס על מתנדבים. אז בעצם, מה זה אפקט אפולו ומה ההשראה שקיבלנו ממנו? מחקרים מראים שאחרי הנחיתה של האדם הראשון על הירח, האמריקאים, הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה באנשים שבחרו ללכת ללמוד את כל המקצועות של הנדסה, מדעים, פיזיקה, מתמטיקה, מה שהוביל למהפכת הסטארט-אפ של השנים האחרונות, הסיליקון ואלי. היה שם איזשהו רגע מכונן, איזשהו ניצוץ. אם תשאלו את ההורים שלכם, כולם יזכרו איפה הם היו כשהאדם הראשון הלך על הירח. ובעצם אנחנו רוצים שהרגע הזה של הנחיתה, יש את השקף בכיכר רבין?
לא.
לא. הרגע הזה של הנחיתה, חוץ מזה שכמו שיואב אמר, יהיה רגע מכונן, סוף סוף ידברו על ישראל בפן חיובי, וזה משהו שיצרב בהיסטוריה שלנו, אנחנו רוצים שזה יעודד את הדור הבא, את בני הנוער ובנות הנוער בישראל, לחשוב אחרת על מדע והנדסה ומתמטיקה ופיזיקה, להתעניין בזה וללכת בעצם להגשים את החלומות שלהם.
אז איזה פעילויות אתם באמת עושים היום כבר במסגרת בתי ספר?
אז יש לנו פעילות מאוד ענפה שהיא מגני ילדים עד תיכונים וגם יחד עם סטודנטים מאוניברסיטאות. אנחנו בעיקר מתמקדים בחטיבות ביניים, שזה רגע לפני שעולים לתיכון ובוחרים מה להרחיב ומה ללמוד בתיכון, כי זה בעצם הבסיס של הפירמידה. אם יהיו יותר אנשים שיסיימו תיכון עם תעודת בגרות מדעית טכנולוגית, אגב, היום זה רק 6% מתוך כל שכבה.
6%
בלבד. אם נשווה את זה רגע לארצות הברית או למדינות ה-OECD, שם אנחנו מדברים על בין 15% ל-20%. אז להרחיב את הבסיס של הפירמידה, גם מה לעשות, ישראל, צבא, כל שנה לצהל חסרים 12,000 מועמדים עם מספיק ידע כדי לשרת במערך הטכנולוגי של צהל. פחות אנשים נכנסים לאקדמיה, לאוניברסיטאות. אם נדבר רגע רק על מהנדסים, כל שנה נפתחות בתעשייה 7,000 משרות למהנדסים, ומכל האוניברסיטאות והמכללות מסיימים רק 4,500 מהנדסים כל שנה. אז אנחנו בעצם רוצים לצמצם את הפער הזה.
יש עוד הרבה מקום להביא דם חדש לסיפור הזה. אז אני אשאל שאלה אחרונה, ואז אני אפנה אליכם בעצם את הזה. יש לכם צורך במתנדבים נוספים בשלב הזה? זאת אומרת, יש עם מישהו שעכשיו שומע אפילו בקהל או אחר כך בתוכנית, יש לכם עוד צורך מתנדבים? יש משהו שאתם צריכים ועדיין לא השגתם?
הקור של ההנדסה מבוסס על עובדים, כי בסופו של דבר צריך אנשים שיעבדו את רוב ימי השבוע.
פול טיים, כן.
כן, אבל מדובר על הקור הזה, זה מדובר על כמה אנחנו, 20 איש, משהו כזה. אולי כמה אנשים יותר. אבל יחד איתנו יש הרבה מתנדבים גם. אנשים שעושים עבודות ספציפיות, או שעוזרים לנו בכל מיני דברים. אז בסך הכל כן. יש מודעות דרושים, דרך אגב, באתר שלנו, לדברים ספציפיים ששם אנחנו מחפשים עובדים. אבל הרוב הגדול של המתנדבים היום, זה בתחום של החינוך.
זאת אומרת, שם באמת אפשר להביא עוד אנשים,
ואנחנו
נכון?
ואנחנו כל הזמן מצרפים, ואם יש מישהי או מישהו פה שזה מעניין אותו, אנחנו נשמח, אנחנו עושים הכשרות, אנחנו מגיעים לכל הארץ, עובדים עם הורים, עם תלמידים, עם הורים, עם בני נוער, עם מחנכים.
זה עבודת קודש במלוא מובן המילה, כאילו, זה באמת חשוב. אוקיי, אני מזמין אתכם הקהל, אם יש שאלות, ואני כבר רואה שיש שאלות, מיקרופון אפשר להביא?
שמי דני נאמן. התחלת את התוכנית בזה שסיפרת על הכלבה לייקה ובעצם על החלק העצוב שקרה שהיא טסה לחלל ולא חזרה. אתם הולכים לשגר את זה לחלל וזה לא יחזור. אתם לא עצובים מזה?
שאלה נהדרת. אם היית תלמיד ביסודי, היית מקבל מדבקה עכשיו של SpaceIL. והתשובה שהיא די קבועה היא, כשאתה תגדל, תוכל להפוך למדען ולחשוב על איך להחזיר את החללית הישראלית חזרה לכדור הארץ.
יפה מאוד. יש למה לשאוף, יש חוסר באפסנאות וצריך להשלים, כאילו. זה הראש הישראלי. כן, אפשר להעביר את המיקרופון למרכז, יפה מאוד.
אני רק רוצה להוסיף שהרכיב הבסיסי שמנהל כאן את כל היחידה, הוא נעשה בארץ על ידי פרופסור רן גנוסר, הבקר שנקרא מחברת צ'יפ רמון, זה אותו, זה מעגל סגור, וזה גאווה גדולה לנו. זה רכיב שעומד בקרינה גבוהה מאוד, ויפה מאוד.
לחלוטין, זה... כל הסיפור הזה זה גאווה מטורפת, כאילו זה, 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 זה איזשהו קונספט ש... זה שאנחנו מסוגלים להרים אותו כמדינה, זה מדהים. עוד מישהו. כן, אליך, נעביר את המיקרופון, יעבור. יפה.
רציתי לשאול אם אתם יכולים להרחיב טיפה על איך אתם הולכים לשדר את התמונה, כאילו איך תכוונו את האנטנות לארץ, מה קצב השידור, משהו קצת טכני. זה נראה לי מסובך.
אתה רוצה לקלוט את זה
כן, בדיוק.
עידן 2000.
הכנתי אנטנה.
בקצרה. אפשר לשים על חללית אנטנה מתכווננת עם גימבלים וצירים שמכוונים אותה בדיוק, וכל הסיפור הזה אנחנו החלטנו לעשות דברים קצת יותר פשוט. אנחנו יודעים איפה אנחנו נדע איפה אנחנו הולכים לנחות. אנחנו יודעים באיזה זווית אנחנו הולכים לנחות, כי אנחנו צריכים לכוון את החללית לשמש בצורה מסוימת. אז המצב של החללית על הקרקע של הירח אחרי הנחיתה, ידוע לנו מראש, אם כמובן, אם איזשהו טולרנס, אם איזושהי יכולת לשגות שם במידה מסוימת, זה אומר שאם האנטנה מראש מוצבת בזווית נכונה, אז היא מצביעה לכדור הארץ, אוקיי? ואז כל אנטנה מכדור הארץ בעצם יכולה לקלוט את השידורים, היא יודעת מה התדר ויש לה את הציוד המתאים, וכן, עדיין צריך אנטנות מאוד גדולות. לשלב הרציני של המשימה, לשלב הנחיתה, אנחנו נזכור אנטנות גדולות, גם זה היום מסחרי לגמרי, נזכור את האנטנות הכי גדולות שאנחנו נוכל להשיג בשביל להבטיח שיהיה לנו שידור רציף ותקין בלי תקלות.
אני אחזור על השאלה בכל רם, מה לגבי רגע הקפיצה, שבעצם איך אתם יודעים שלא תהיה סטייה ואז לא תהיה קליטה בכדור הארץ?
ראשית, הקפיצה לא תתחיל לפני שאנחנו נגיד לה להתחיל. זה דבר ראשון, ואנחנו נגיד להתחיל.
מקווה.
יש, זה בתחום האחריות שלי, אז אני יודע. אז אנחנו לא ניתן את הפקודה להתחיל לפני שאנחנו מוכנים לזה. אבל שים לב, בוא נפריד בין שני דברים. הנחיתה הראשונה והצילומים הראשונים, זה הפריימרי מישן שלנו, זה המשימה העיקרית. זאת אומרת, עשינו את זה הוכחנו לעם את היכולת שלנו ואת מה שאנחנו רצינו להעביר לבני הנוער וכל אלה. כל השאר מבחינתנו זה בונוס שהוא חשוב, אבל הוא דרגה אחת מתחת לזה, אוקיי? אנחנו רוצים להספיק הכל כמובן, אנחנו נחושים לעשות הכל, אבל הנקודה של הקפיצה זה בשבילנו, אם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אז זה בונוס ותפיחה גדולה על השכם, אבל זה לא המשימה העיקרית כאן.
עוד שאלות. שלום, שמי תמר. האם אתם מרגישים את התחרות? האם אתם רואים את הצוותים היריבים? האם יש בזה משהו שמדליק אתכם ומסיע אתכם קדימה?
אני אקח את השאלה הזאת ברשותכם, פשוט כי בדיוק לפני שבוע חזרתי מהכנס, הפסגה של גוגל בטוקיו, שבה הם כינסו את כל הצוותים המתחרים, הם עושים את זה פעם בשנה, ונתנו לנו הזדמנות להכיר אחד את השני, להשוויץ קצת, להחליף חוויות, להחליף...
לחבל אולי במתחרים?
לא, האמת...
לא שאני מציע משהו.
לא... ועבורי זה, אני לא ידעתי כל כך מה לצפות, אף פעם לא השתתפתי כמה וכמה משימות חלל, אף פעם לא במשימת חלל כזאת, אף פעם לא במשימת חלל שיש לי מתחרים, ואני חייב להגיד שהחוויה הזאת הייתה מאוד חשובה לי. דבר ראשון, גיליתי שיש ממש קהילה של אנשים מסביב לעולם, שכולם מכוונים עם אותם מטרות, אותם שאיפות, אותם להסתכל גבוה, כן? ובאמת אנשים מעולים, עם המון המון תשוקה למה שהם עושים, שכולם מסתכלים על אותו דבר. דבר שני שגיליתי, אני לא יודע למה, אולי זה אפקט פרובנציאלי, אבל אני אף פעם לא ממש האמנתי שאנחנו contenders, שאנחנו באמת, שיש סיכוי שאנחנו ננצח בתחרות הזאת, עד שלא הכרתי יותר מקרוב את המתחרים שלנו. ועכשיו אני מרגיש...
אתה אופטימי.
שיש לנו סיכוי, כן, זה אולי מפתיע.
אולי הם יותר שיקורים מאיתנו.
כן, אבל זאת האמת. ואני אגיד לה, יש לנו מתחרים שהם באמת שווים. יש צוות אחד גרמנים, שהחברה שמגבה אותם זה אאודי, ויש להם גרפיקה ורוברים, חבל לך על הזמן, ואאודי עכשיו בכלל צריכה לשקם את התדמית שלה, כי זה חלק מפולקסווגן, אז יש להם המון המון תמיכה מאאודי. יש עוד צוות, שבעצם יש לו צוות אמריקאי, שיש להם מהנדסים מעולים, שהמטרה שלהם זה בכלל מטרה מסחרית, הם רוצים להיות הפדאקס של הירח, והם רוצים לקחת מטענים לירח עבור תשלום. אתה תשלם להם $70,000, הם יקחו קילו שלך לירח. זה יכול להיות למטרות פרסום, זה יכול להיות למטרות מדע וכו'. אז יש לנו מתחרים מאוד מאוד רציניים, ואני חייב להגיד שלהכיר אותם מקרוב, וגם להיות שם בתור הצוות היחידי שיש לו שיגור, כמו שיואב סיפר, שיגור מאושר על ידי גוגל, זה באמת היה כבוד וכבוד גדול.
אני רוצה רק להוסיף שמבחינתנו, אנחנו קצת רחוקים משאר התחרות באמת, ולכן אחד העקרונות שלנו זה שגם אם מישהו מחר נוחת על הירח ולוקח את הפרס, אנחנו ממשיכים. התחרות היא נותנת מוטיבציה וזה תמריץ טוב, אבל קודם כל הכסף הזה, גם אם מישהו מתכוון לקחת את זה לעצמו, זה בחיים לא יחזיר את ההוצאות.
זה לא מחזיר את ההשקעה.
זה לא בשביל זה. אבל המשימה שלנו זה למען החינוך בארץ ולמען עם ישראל בעצם, אז התחרות פה זה ברקע, זה לא הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו עושים את זה.
חזק מאוד. יש לנו זמן, אני חושב, לעוד נאמר
שאלה. שאלה, אם אפשר, יש פה מיקרופון. שאלה טכנית במסגרת השאלות הטכניות ששאלו אתכם קודם, אתם לוקחים אתכם פילטר לשקע? כי אחד הנותני החסות שלכם זה בזק, שלא לכם בעיות שלנו מתקשורת.
אני חושב שפילטר לשקע לא תצטרכו כנראה יותר מדי.
כל כלב אנחנו לוקחים טוקי.
לוקחים את הקאבל יחד איתכם מאחור. הטוקי לייק בחלל, זה הכל פייסבוק, זה לא לייק. עוד שאלות, כן.
אתה יכול להרחיב קצת על העבודה היומיומית, כמה אנשים עוסקים בזה, איפה אתם יושבים, פול טיים כולם, לא פול טיים, מי מנהל את התקציב, מי מנהל את הפרויקט?
חבל שלא הבינו את אחראית כוח אדם. אנחנו בסביבות 30 איש שעובדים בשכר בשביל SpaceIL, לא כולנו במשרה מלאה, אגב. יש לו משרד ליד אוניברסיטת תל אביב, וקרוב ההנדסה נמצאת באזור התעשייה יהוד, בגלל שאנחנו קרובים לתעשייה אווירית, לתעשיית החלל הישראלית, כי אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, הם עוזרים לנו בחלק מהתחומים, כי אנחנו בסופו של דבר לא מחזיקים את כל הידע, וזה בערך עניינים. יש לנו עוד מוקדים, כמובן, מכון ויצמן ומקומות אחרים שעובדים איתנו, אבל הקור זה בתל אביב וביהוד.
זה, עמותה במובן הזה היא כמו חברה, פשוט אין רווח, אין אחוזים. אני בתור מייסד, אין לי, אם נזכה ב-20 מיליון דולר, לא מקבל כלום. אבל כל דבר אחר זה כמו חברה. יש מנכ״ל, יש איש כספים, יש חוזים, יש פה, אנחנו כמובן לא מדברים על זה, אבל מדובר פה על פרויקטים שמחובר לעשרות גופים שונים, וכל גוף כזה זה חוזה וזה הסכמים מטורפים עם כל דבר כזה. אנחנו עמותה חינוכית עם רישיון לייצוא נשק. אנחנו צריכים את הרדיו לחללית, אז אנחנו רוצים לדבר עם חברה אמריקאית, אנחנו צריכים אישור ממשרד הביטחון לדבר עם החברה הספציפית הזאת, האם אנחנו רוצים לתת לה חלק לתיקון, או האם אנחנו רוצים רק לדבר איתה על הספציפיקציות. כדי שהיא תגיד לנו כן 5 וולט או כן 7 וולט, היא צריכה אישור מהסטייט דיפרטמנט האמריקאי כדי לדבר עם SpaceIL על נושא. אז יש פה ממש ארגון שלם שעובד מאחורי הפרויקט הזה, כדי לדאוג שהמהנדסים יוכלו להמשיך לעבוד ולא יצטרכו לדאוג מכל הבלגן האטומי הזה שנקרא פרויקט חלל אזרחי. זהו בקצרה.
עוד שאלות, הנה אני רואה שם.
שלום. אני רוצה להצטרף, אני רוצה לדעת איך ואיך אני יכול לעזור בעצם.
צריכים אסטרונאוט.
כל מי שמעוניין, spaceil.com או spaceil.coil. אני חושב שזה יותר בחלק בעברית, תבחרו בעברית, ואז יש ממש תפסים של להגיש מועמדות להתנדבות ומשרות פתוחות, ואם אתם רוצים למשל שנבוא לבית הספר שלכם, או לבית ספר של קרוב משפחה, יש גם טופס, אתם ממלאים, זה נכנס אלינו למערכת, ואז אנחנו מצוותים לכם את אחד מהמתנדבים שלנו שעובדים עם נועה בחינוך, והוא מגיע לבית הספר ומספר על SpaceIL. זהו בגדול, יש עוד משהו שכחתי, או שיש גם דפי ציור?
אני יכול לשאול את נועה, האמת היא. מה באמת, איך התגובה באמת של ילדים כשאת מספרת להם זה בגילי בית ספר יסודי או חטיבת ביניים, על מה הם שואלים, מה מדליק אותם?
אני חושבת שקודם כל זה אפקט הוואו. יש שלושה דברים שהכי מדליקים ילדים. זה חלליות, זה דינוזאורים וזה רובוטים. ולנו יש שניים מתוך השלושה.
איפה אתם שמים את הדינוזאור?
חללית היא גם חללית רומטית. אנחנו נשים מדבקה של דינוזאור על החללית. אני חושבת שכל מי שאנחנו נפגשים איתו, מילדים קטנים, בני נוער, מורים, זה פשוט וואו, הברק הזה בעיניים, שזה הניצוץ שהיא הובילה בעירה אחר כך. אבל יש שם מישהי שרצתה לשאול, והיא ממש מנופפת.
כן. האם היו לכם מצבים שחשבתם שאתם לא עומדים להצליח ואתם רוצים להפסיק?
לא הרבה, היום למשל רק פעמיים, בשבוע האחרון בערך 5. כן, זה פרויקט מאוד מאוד קשה, המון המון עליות וירידות, ימים שבבוקר אתה, אלוהים אדירים, אין לנו מספיק תרומות, אני אדבר בייחוד על השנה, שנתיים הראשונות, אנחנו בסוף החודש צריכים לסגור, ופתאום בן אדם אומר, כן, אני אתרום לכם 100,000 דולר לפרויקט, וממשיכים. זה פשוט עליות וירידות די מטורפות, אתה חייב להאמין באמונה מאוד מאוד חזקה בזה שתגיע לסוף ולחלית על הירח, ואתה צריך איתך הרבה אנשים טובים שידחפו אותך ואתה אותם, כי תמיד לכל אחד יהיה איזשהו רגע קשה במהלך המסע די ארוך והלא פשוט הזה.
ואנשים טובים, אני חושב ש... אם יש אנשים טובים, אני חושב שנמצא אתם בספייסאל. אז קודם כל, אני חושב שבשם כל מי שנמצא פה, ובשם כולם אני מניח, אז המון המון בהצלחה. ההצלחה שלכם זה ההצלחה של כולם במובנים מאוד עמוקים, אני חושב. אז תודה רבה לכם שבאתם לכאן הרבה לספר לנו ולהסביר לנו מה אתם עושים, ואנחנו רוצים לראות את החללית הזאת נוחנת, אמרנו בכיכר רבין על המסך הגדול, אנחנו נהיה שם. תודה רבה לכם.
מאוד מודה לכם שהגעתם. המון תודה לאורחינו, סגן אלוף יצחק מאיו, ו... ולצוות SpaceIL. תודה ענקית לחברת צוות חדשה שלנו, ענת קורול. ולמי שאתם כבר כולכם מכירים, את ניר סייג, שעובד פה ורץ עם המכשירי הקלטה. ושחקנים חדשים אצלנו, הטריו של ים, אלון על התופים. דניאל על הסקסופון. וים, ואי אפשר להגיד שאין פה נפוטיזם, על הקלידים.
זהו, עד כאן. תודה לכל מי שלקח חלק בערב הנהדר הזה, ואני בטוח שעוד יהיו המון אירועים כאלה בעתיד. גם הפעם אנחנו נקנח בפינת ההיסטוריה והכימיה של היין בחסות יקב מרגלית. הפעם דוקטור יאיר מרגלית, אחד המומחים הגדולים בעולם בכימיה של היין ומייסדו של יקב מרגלית, יספר לנו על המשמעות של טרואר, שהוא מכלול התנאים בסביבת הגידול של הגפן, וגם נענה על השאלה האם ניתן לגדל גפנים בישראל החמה והיבשה ללא השקיה. כפי שציינתי בפרק הקודם, זו פינה מסחרית, סוג של תוכן שיווקי, אבל היא מעניינת ומרתקת גם לחובבי היין וגם למי שרק מדי פעם פותחים בקבוק. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים להיכנס לחנות שבאתר ולרכוש מספריי או פרקים קודמים של התוכנית. אפשר גם להזמין אותי להרצות אצלכם. רוב ההרצאות שאני עושה הן בדרך כלל תוצאה של מאזינים של עושים היסטוריה שפנו לאחראית הרווחה בארגון למשל והציעו לה להזמין אותי. אם אתם זקוקים לפרטים נוספים על ההרצאה, אפשר למצוא אותה בדף שמוקדש להרצאות. קישור אליו נמצא בתפריט העליון בראש הדף באתר הבית, ranlevi.com. אפשר גם לפנות אליי במייל, ran@ranlevi.com, או להשאיר מספר טלפון בטופס שבאתר, ואני אחזור אליכם בהקדם. בנוסף, אני מזמין אתכם להאזין ל-CM Pod, הפודקאסט החדש שלנו בארצות הברית. כבר יש לנו לא מעט פרקים, ואפילו אם שמעתם את הפרק המקורי בעברית, שעליו מתבססת הגרסה האנגלית, לפעמים הגרסאות האנגליות הן מספיק שונות מהמקור, כדי שתוכלו ליהנות מהפרקים שוב. אם אהבתם את הפודקאסט, אנא כתבו לנו review by iTunes, או הפיצו ברשתות החברתיות לחבריכם דוברי האנגלית. יש המון פודקאסטים באנגלית, לא קל להתבלט בים הזה של הפודקאסטים, אז כל עזרה שתעניקו לי תהיה ברכה אדירה. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נתן פוזניאק, נירה עמית וענת וייסברג על התחקירים, קליו לוקלין ושושי שמוליביץ מגישות את CM Pod, דני תימור על הניהול העסקי ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות. פינת ההיסטוריה והכימיה של היין, בחסות יקב מרגלית, היכן שהטבע פוגש את האומנות והמדע. והפעם, על הטרואר.
אתה מדבר על טרואר. אם אתה רוצה לשמור על הטרואר כמו שהוא, אז במקרה הקיצוני אתה פשוט לא משנה שום דבר. נשאיר את התנאים כמו שהם. רק ששינית משהו, אתה לא שומר עליהם. לדוגמה, אם אני משקה. זה שינוי אדיר.
אפילו השקיה.
מודך. תשמע, כשנדבר על טרואר המקום, הטרואר הספציפי, יש לו, מה זה כולל מבחינת, לא מילים, אלא פרטים, סוג הקרקע שלו, האקלים שלו, הטמפרטורת יום ולילה, בקיץ ובחורף, השינויים היומיומיים, כמות הגשם שלו, הרוחות, הטופוגרפיה שלו, הכיוון לאור, אלה דברים פיזיים שאתה יכול למדוד. כל זה נותן את הייחודיות של המקום. עכשיו, אם אנחנו נדבר על אזור של אירופה, אירופה יש בקיץ גשם, חם אבל יש גשם, יש עננים, לא תמיד יש אור, אבל מים לא חסרים בעיקרון. ישראל, מאפריל עד שאתה בוסר את הענבים, אוקטובר, יבש אין גשם. זה הטרואר של ישראל. אם אתה משקה, שלי את הטרואר, זה כבר לא טרואר של ישראל. בקיץ, הגפנים לא אמורים לקבל מים. כבר שינית דרמטית. ולכן, למשל, באירופה, איפה שהם מקפידים על הטרואר, אסור להשקות. אפילו אם יש לך ימים של חמסין, זה הטרואר, זה השנה, אתה חייב לשאת במקרה זה העונש הזה. אבל אתה שומר על הטרואר. כדי שאתה מדשן, שינית טרואר. השיטות שבהם אתה מאבד את הגפן מבחינת אם זה טרסות, הכיוון של השורות ביחס לגיאוגרפיה, למשל, אם נתת אותם צפון דרום, השעות של השמש הן שונות. ההבדלים בין צד אחד של הגפן לצד השני הם דרמטיים. זאת אומרת, השורות מצד מזרח מקבלות אור אחר משם מצד מערב. אתה מבין? עכשיו, זה לא תמיד אתה יכול, כי לפי מתנאים אוטופוגרפיים לא מאפשרים לך, היותר טוב תמיד כמובן לשצול אותם, לנטוע אותם צפון דרום. אז יש לך איזושהי חלוקה בין שני הצדים. כלומר, זה מאוד רגיש לתנאים הפיזיים. עכשיו, אם אתה משנה משהו, את לא שמעת על טרואר. עכשיו, לגבי שאלת איך מגדים, אנחנו למשל נמצאים בישראל, אין לנו גשם בקיץ, אי אפשר בישראל לגדל, לכאורה, ענבים ללא השקיעה. אנחנו לא משקיעים בישראל. אני, הקרם שלנו, של הסף ושלי, יש לנו 3 גרמים. בעיקרון, אחרי כמה שנים של גידול של הגפנים, 3-4-5 שנים מקסימום, הגפן מגיע למצב שיותר לא מקבלת מים. מה שיש לה בחורף, זה מה שיש, מה שהטבע מספק באותה שנה. והתוצאות, השינויים בין שנה לשנה, הם דרמטיים. כי בעצם ההשקיה פשוט משנה את התנאים, ועושה אותם יותר ממוצעים. כי הגפן כל שנה צריכה להתמודד עם רמות שונות של חום, של לחות באוויר, של הפשלה שונה. השינויים מאוד דרמטיים. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו גם לא מדשנים. לחלוטין לא. ולמעשה אתה לא יכול לגדל חקלאות אלא דישון. תשאל איך אנחנו בכלל מסוגלים לעשות תנאים כאלה קיצוניים, ולעמוד עדיין לקבל יבול ולעשות יין. פשוט השקיה גורמת לשורשים של הגפן להישאר בשטח העליון של הקרקע. מכיוון שההשקיה בטפטפת היא מרטיבה את הקרקע בשטח שהוא גודלו נגיד 0.5 מטר, ועומק של 0.5 מטר, מין בצל כזה קרקע רטובה, והשורשים מטבע הדברים מתפקדים איפה שיש מים. למה הם לחפש לגדול למקומות שאין במים? אין שם, אין מה שדוחף אותם לגדול, ולמעשה, הרגישות של הגפן למים, של השורשים, היא מאוד גדולה. כלומר, אם תפסיק את המים, כמות השורשים שלו היא קטנה, והיא נמצאת במקום קטן. מגיע חום, הוא מתחיל לאבד המון מים בגלל הטמפרטורה הגבוהה, הוא מתייבש, הוא לא עומד בזה. נפסק את ההפשלה, הוא יכול להשאיר את העלים, וזהו, נגמר הסיפור מאותה שנה. אם אתה מצליח להביא לו, לגרום לכך שהשורשים ירדו לעומק, בעומק מדובר 2-4 מטר, אין לו רגישות בכלל, כי שם קודם כל יש מים, פשוט גם בקיץ תמצא שם מים בעומקים כאלה, ויותר מזה, בגלל שכל הזמן אתה מוסיף מים באותו פינת קרקע, בתפטפת, כל המינרלים באותו אזור קטן מנוצלים, נגמרים, אתה חייב להוסיף דשן כימי, אתה לא יכול, רק שתחלת לדשן, ללהשקות, אתה חייב גם לדשן, הולכים ביחד, אם יש לך שורשים עמוקים, יש להם הכל. אנחנו עושים את זה לא סתם ככה, אלא איכות הענבים אז היא לגמרי אחרת. זאת אומרת, אם זה כל כך טוב, למה כולם לא עושים את זה? זה ברור. מאוד פשוט, יש כאן סיכון. לא כל אחד מוכן לקחת סיכונים כאלה. בעיקר חקלאות, שזה ענף עם בעיות גם ככה, עם בעיות של הטבע. אז לא כלכלי לקחת סיכונים בחקלאות. אם אפשר למנוע אותם, אתה תמיד תקטין אותם. אנחנו כן עושים את זה. בהתחלה השארנו את הצינורות למקרה שיהיה נגיד קטסטרופה. שנה, שבועיים, שלושה, חמסין. עם השנים ראינו שזה בכלל לא משנה. כלומר, השורשים נטועים כל כך עמוק שזה כבר לא משנה. פשוט תלשנו אותם, עשינו את המחשבים. ויש לנו כבר ניסיון ללא מים של 12 שנים, וגם בשנים הכי שכונות, שלא היה גשם כמעט בקיץ, היבול היה קטן יותר, אבל שום נזק לא נגרם. אנחנו, אם יהיה אפילו קטסטרופה, אין צינורות, אין מחשב, אין מים, זה תסתדר, וזה מסתדר.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת רן את ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.